טוב, אנחנו בפרשת וישלח, כתוב, וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצת שעיר, שני אדום. אני מוכרח לומר, העניין הזה של יעקב, לפני המפגש עם עשיו, לומדים ממנו הרבה דברים. קודם כל, יעקב נמצא לפני הבלתי נודע. לפני הבלתי נודע. שהוא צריך להיערך, אנחנו אומרים, לכל התרחישים, לכל האפשרויות למיניהם שיהיו. אמנם, אמא שלו אומרת, יעבור הזמן ועשיו ישכח מהשינה והשאיפה שלו להרוג אותך. אבל בכל זאת יעקב הוא מאוד חושש מהדבר הזה. צריך להיערך. מתחיל במלאכים. וישלח יעקב מלאכים לפניו, אומר רש"י במקור, מי זה המלאכים האלה? אומר, מלאכים ממש. בסוף הפרשה הקודמת אנחנו עוסקים מחניים. איזה מחניים? מלאכי ארץ ישראל באו לקראתו, ומלאכי גלות באו. אז אותם מלאכים הוא שלח לפניהם. למה מלאכים ממש? כי הוא חשש, אם יהיו אנשים, מה הוא יעשה עשיו? זה יהרוג אותם. מסוגל לזה עשיו? מסוגל. שלח להם מלאכים ממש, הכוונה היא מלאכים, אותם מלאכים שהיו. והוא אומר לו, ויצב אותם לאמור, כה תאמרו לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי, ואחר הדעת. אומר רש"י במקום גרתי, ולא נעשה כשר וחשוב. עכשיו, יעקב הוא גם פסיכולוג קצת. איך אני יודע? מה זה פסיכולוג טוב? שהוא יורד לעומק המחשבות של עשיו. למה עשיו שונא אותי? בגלל הברכה של יצחק. אני כאילו מתנשא עליו. וזה גרם לו, הדבר הזה לא יכול לסבול את ההתנסות הזו. והוא עכשיו אומר, אני אומר לך, עשיו, תגיד, אני נשארתי גר, אני לא מי יודע מה. זה מה שרש"י אומר, לא נעשיתי שר וחשוב. אני כמו גר, כן? שר וחשוב, אלא גר. אינך כדאי לשנוא אותי על ברכות אביך שברכני. וגביר לאחיך, עובדה, אני לא גביר. שהרי לא נתקיימה בי אותה ברכה. דבר אחר, גרתי בגימטריה תרי"ג. כלומר, אם לבן הרשע גרתי, ותרי"ג מצוות שמרתי. ולא למדתי ממעשיו הרי לפי הברכה הזו זה תלוי. אם ישראל ישמרו את המצוות, אז עשיו לא יוכל. אבל אם לא ישמרו את המצוות, אז עשיו כן יוכל. אז הוא אומר, הוא בא לכאן בשני צדדים. הצד האחד הוא אומר, אני נשארתי גר, אני לא התנסיתי, לא... הצד שני אומר, תשמר לך. אני שמרתי תרי"ג מצוות, גם כשהייתי עם לבן, בכל מצב שמרתי תרי"ג מצוות. וזה עומד לזכותי, אתה לא תאכל עליי. צודק או לא צודק? גם היום, אנחנו 2,000 שנה היינו בגלות, שמרנו על המסורת. והשמירה הזאת לא הולכת לאיבוד. זה לא חוכמה להיעבר במכון מאיר לשמור תורה ומצוות, אלא איפה חוכמה לשמור מצוות תורה ומצוות למצבים קשים, כמו שבגלות. ושם היינו נאמנים, למרות שעשו בנו פוגרום וכל מיני דברים. ובשואה וכל זה, במיוחד שמענו. טוב, אז זה הדבר אחד. דבר שני, משניות. פאה. אנחנו פאה. פרק ו'. משנה... ומשנה הבאה, אנחנו עוסקים עדיין במצוות שכחה. טוב לשכוח או לא? מה אתם אומרים?
תלוי.
תלוי. הכל תלוי בנסיבות. העומר שיש בו סעתיים ושכחו, זאת אומרת כמות גדולה, אינו שכחה. שני עומרים בהם סעתיים, רבן גמליאל אומר לבעל הבית, חכמים אומרים אני. תראה, כמות היא גם קובעת. העומר שיש בו סעתיים, שני, מה זה 26 ליטר, זה כמות די גדולה. ושכחו בעל הבית בשדה, אף על פי שכל העומרים בני סעתיים, אינו שכחה. למרות שזה דומה לשאר העומרים. כמובן הטעם להלן במשנתנו שהוא כגדיש, שנאמר שכחת העומר ולא גדיש. ויש מדברים הטעם שכתוב לא תשוב וכחתו. עומר שאתה יכול לפשוט ידך ולתלו, הוא שכחה. וצא עומר שיש בו סעתיים שהוא גדול כל כך, שאי אפשר לפשוט את היד ולכחתו ואינו שכחה. וברתנור המובא הלשון עומר שאתה יכול להגביאו כולו כאחד, לשאת אותו על הכתף, יצא עומר של סעתיים שאי אתה יכול להגביאו כולו כאחד. טוב, זה הכמות. אבל שני עומרים בהם סעתיים, אם נשכחו בשדה שני עומרים, ושניהם יחד יסעתיים. רבן גמליאל אומר לבעל הבית, הם שייכים שאינם שכחה, כדין עומר אחד שיש בו סעתיים. אם אומרים לעניים, דין שכחה להם שייכים לעניים. אמר רבן גמליאל, וכי מרוב עומרים יופי כוח של בעל הבית הוא הורה כוחו. השאלה אם יש לו כוח בעל הבית או ההפך, או רם כוחו של בעל הבית. מה זה יופי כוח? האם יפה כוחו? כלומר, האם ריבוי העומרים משכחה הוא לטובת בעל הבית או לרעתו? אמרו לו יפוי כוח, יפה כוחו, שערי שנינו שני עומרים שכחה, ושלושה אינם שכחה, וריבוי כן יפה כוחו. אמר להם רבן גמליאל, ומה אם בזמן שהוא עומר אחד ובו סעתיים שכחו אינו שכחה? כמו שמעלה שני עומרים שבהם סעתיים אינו דין שלא יהיו שכחה. ודאי, לא אינם אינו קל וחומר. אמרו לו חכמים, לא, אין זה קל וחומר. אם אמרת בעומר אחד, יש בו סעתיים שאין לו דין שכחה שהוא כגדיש, ודין שכחה אינו אלא בעומר ולא בגדיש. אבל שעתתיים זה לא גדיש, כמו שבארנו לאל. כלומר, בשני עומרים, רוצה לומר, אתה אומר שגם בשני עומרים שיש בהם סעתיים אין דין שכחה, שהם ככריכות, כאגודות שיבולים קטנות. כלומר, כשני עומרים קטנים שיש בהם שכחה. וכן הלכה, שאם שכח שני עומרים, אף על פי שיש בשניהם סעתיים, הרי לא שכחה. סיפר רמב״ם, נראה לו שאין שכחה אפילו היום בשניהם יותר משעתיים. זאת אומרת, הכמות לא, אלא העובדה שמפוצל לשניים לא הופך את זה לשכחה. אורות, אורות, רבותיי. אורות, מי רוצה אורות? אנחנו נשמע לאומית בגופה. בדף קוף למד ג' נשמת הלאומיות וגופה, נשמה וגוף. נאה עד באמצע, נאה עד אין חקר או האידיאל של הקמת עם סגולה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, מתוך עם שקוע בעבדות איומה, אשר מרגליות פטריארכליות של גזע מוצאו מבריקות את חושקו. הכוונה היא האבות, כן, אבות. הכוונה היא האבות. שהן מבריקות את חושקו למרות שהיה במצרים. האידיאל של הקמת עם סגולה, ממלכת כהנים, זה דבר יפה מאוד, למרות שהיו במצרים. במרומים האלוקיים שוכן האידיאל בחביון סתר טהרתו, זאת אומרת, הוא לא מתגלה לנו, הוא צריך להתגלם, אותו אידיאל להתגלם, זאת אומרת, לצאת מן הכוח אל הפועל, להתעטף בהגדרה מיוחדת, מבני אדם בעלי יצרים טובים וגם רעים. טוב, האידיאל האלוקי הוא אינסופי, הוא נסתר, הוא לא נגלה לנו. אבל בכל זאת הוא צריך להתגלות כאן בחיים שלנו, כן. כל העניין של עם ישראל זה לגלות את הנצח או את האידיאלים האצילים האלה בתוך עולם מורכב כזה, כמו שאנחנו חיים בו. צריך להתגלם, להתעטף בהגדרה מיוחדת, מבני אדם בעלי יצרים טובים וגם רעים. וקיבוצים נצרכים למחיה וכלכלה, לאחיזה בקרקע ולמשטרי ממשלה. והחיים הקיבוציים צריכים להכליל את הכל. זאת אומרת, למרות שזה חיים ארציים וחומריים ואינטרסים וכל הדברים האלה. מראש הפסגה של תורי רוח ועדיני נשמה רוממה, עד שפל תחתית של פחותי נפש, כי זה כולל את כל עם ישראל, גם את אלה וגם את אלה, הנועדים להתעסקות השפלה של הצדדים הנמוכים שבחיים. עיני בשר טרוטות עובדות את הזוהר, זאת אומרת, מי השפע האלוקי הנסתר שלא נגלה, עד לחיי האומה, לחיים של חיים מורכבים כאלה. ואז הצדדים הרוחניים משתעבדים ומתחשקים מהשון חושך בחשיקת החיים המלאים זבלים והשפטות שמצד זה עלולה האנושיות להשפיע על הדבקים בה בצורתה המוגבלת אשר רבו ניבוליה יותר מעדינות וזוהר נפש רשעה וחשקה בשרית שפלה שזהו מקור הרשע הליברלי. מעניין, אומר, הרשע הליברלי נובע מההתרחקות האידיאלי. ליברלי חופשי. מה שאומרים היום, הכל, איך אומרים? הכל חופשי, 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 מותק. תעשה מה שאתה רוצה. בא לי כזה. אין גבולות, אין שום דבר, וזה מביא את האדם למקומות מאוד נמוכים. וכשלבשה הלאומיות הפרטית את בגדי החול האבים, לא היום, היום גם יש מגמה ליברלית. ליברלית, כאילו האדם הליברלי הוא האדם הנאור, אבל מצד אחד הוא מגיע לשפל המדרגה. הוא אומר, אם הליברליות היא, אין גבולות, אין זה, וכל אחד עושה מה שבא לו, והוא בלגן. כל זה בשם החופש, בשם הליברליות. זה מה שאומר. כשלבשה הלאומיות הפרטית את בגדי החול האבים, כשקים, כן, שקים זה בגד של אבל, כן, ירדה גם היא ממרומיה, הלאומיות הפרטית, ובישראל נשברה כל כך עד חדול כל פעולותיה, והשריד הנשאר הוא רק הצד העליון שבמרומי הציור הראשי, בחביון האידיאל של הקמת האומה במרומי חוסן טהרתה. אני רוצה להסביר, אני אתן לכם משל. החזון של מדינת ישראל מתחיל באמת מהאבות, מאברהם, יצחק ויעקב. כן, יצחק לגוי גדול, יצחק כל משפחות האדמה וכל הדברים האלה. החזון הזה מתגלגל אלפי שנים, קדימה. במיוחד בדור שלנו, מי שהקים את המדינה בפועל, נאמר, זה התנועה הציונית. היא חרתה על דגלה, היא שכחה בעצם את השורש של כל המדינה הזאת. היא אמרה, המדינה הזאת בסך הכל אמצעי לפתור את המצוקה של עם ישראל שעד באותו זמן, שהאנטישמיות ושימה וכל הדברים האלה. קראו לזה מקלט. מקלט. למצוא מקלט לעם היהודי.
וזאת הלאומיות הפרטית שמוגדרת.
זה מה שהוא אומר. אז בסוף, יש כבר מקלט. מה עושים? זה כמו עץ בלי שורשים. אז מה קורה לעץ בלי שורשים? מתייבש. אז כל זמן שהאידיאל הזה לפתור את המצוקה של עם ישראל עמד על הפרק, בסדר. היום כבר 6 מיליון ויותר יהודים בארץ ישראל. אז מה נעשה עם כל הדבר הנפלא הזה שנקרא מדינת ישראל? לא, מתחילים, איך אומרים, לשאול את השאלה, מה התכלית? בשביל מה בנינו את המדינה? רק בשביל הכיף? בגלל זה? או יש איזה אידיאלים יותר גדולים מאשר כיף? איך אמרנו, לנגב חומוס בדמשק או משהו כזה? ובשביל זה הקמנו מדינה. ואז כתוב לגבי מציאות כזאת, וכשאין חזון ייפרה עם. באין חזון ייפרה עם. כשהחזון נעלם, אז ייפרה עם, מה זה ייפרה עם? אין רוח, אלא הכל מתוך אנרציה, ולא יודעים מה העיקר, מה התפל וכל זה. אבל למזלנו קם הרב קוק לצה"ל, שראה את דברון קודשו, את המציאות הזאת, הוא אומר, חבר'ה, לא נורא, זה ירידה לצורך, עלייה, מי יעלה בהר קודשו, ויגיע דור שיעלה בהר קודשו. אני מוכרח לומר שבאמת משם גרעין היום, גרעין של אנשים בעלי אמונה, שיש להם תורה ויש להם דת, הם גוונים שונים אמנם. אבל בסך הכל, בלעדיהם, נניח, אם היינו מציירים מדינה בלי דת, מה היינו היום? שום דבר. וזה לפחות מחזיר אותנו לשורשים, הדבר הזה. פעם חשבו ככה, האמינו שדי, בגלות היינו צריכים דת. בארץ ישראל כבר לא צריך. והיום מסתבר שבלי דת אין לנו מדינה בכלל. היה פעם איזה מחשבה, אומרים להפריד את הדת מהמדינה, גם עד כדי כך. והיום זה בלתי אפשרי, איך תפריד את הדת מהמדינה, מה? איזה תרבות תהיה לנו כאן? שום דבר. אשרנו מתוך לשאלה.